נעסוק היום בסוגיה האם מותר לאדם להיכנס למצב של אונס שהוא מבטל מצווה או להיכנס למצב של פיקוח נפש בשבת שבו הוא צריך לחלל שבת בפיקוח נפש. הברייתא בדף י"ט בגמרא, זה מובא גם בריף, תנו רבנן, אין מפליגים בספינה פחות מגיעים לימים קודם השבת. במה דברים אמורים? לדבר הרשות, אבל לדבר מצווה מפליגים. ופוסק עמו על מנת לשבות ואינו שובת דברי רבי. רבי שמעון גמליאל אומר, אינו צריך לפסוק עמו. זאת אומרת, שלא לדבר מצווה אסור להפליג בספינה פחות משלושה ימים קודם השבת. למה? מה הסיבה? הריף אומר שיש דעה שאומרת שזה משום גזירת תחומים. שהוא יוצא בשבת מהתחום, אז הוא עופר איסור שבת. לכן גזרו ששלושה ימים לפני שבת לא להיכנס למצב כזה שיחלל את השבת. אומר הריף על כך שאם זו הסיבה אז היה צריך לחלק בין ספינה קטנה שהיא נמצאת מתחת לעשרה טפחים, פחות מעשרה טפחים מהקרקע, ובין ספינה גדולה שהיא נמצאת במים עמוקים ושם אין בעיה של תחומים. ועוד, אם מדובר כאן על בעיה של ליצור מצב, אסור להיכנס למצב כזה שיחלל שבת, אז מה ההבדל בין שלושה ימים האחרונים שלפני שבת, הקרובים לשבת, ובין שלושה ימים הראשונים של השבוע? תמיד אסור לאדם להיכנס למצב כזה שהוא יחלל שבת. על כן אומר הריף שהסיבה היא פשוט משום עונג שבת. כי שלושה ימים ראשונים כשאדם נמצא בספינה, אז המצב הזה של הנענועים של הספינה שכתוב בזה יחוגו ינוע כשיכור והם לא יכולים להתענג על השבת, וזה משום ביטול עונג שבת. אז אסור להיכנס לספינה שלושה ימים לפני שבת לא משום חילול שבת אלא משום ביטול עונג שבת. אם הוא ייכנס לפני כן הוא כבר יתרגל לנענועים האלה של הספינה, וכשיגיע שבת, זה כבר אחרי שלושה ימים, הוא כבר רגיל והוא כבר יכול לאכול ולשתות ולא מרגיש לא טוב. זה ביורו של הריף. בעל המאור מבאר אחרת. בעל המאור אומר שאסור להיכנס לשלושה ימים לפני שבת לספינה, להפליג בספינה, מפני שהוא מכניס את עצמו למצב של פיקוח נפש בשבת שהוא צריך לחלל את השבת. בספינה צריכים לעשות כל פעילויות של חילול שבת כדי, כי אחרת זה נמצאים בים וסכנה. על כן אסור לאדם להיכנס לספינה, לא להביא את עצמו למצב כזה של פיקוח נפש ובגלל פיקוח נפש מחלל את השבת. זה רק שלושה ימים לפני שבת, כי זה כיוון שזה השליט. זה קרוב לשבת, זה נראה כמתנה לדחות את השבת. כלומר, לשונו של בעל המאור, זה לא איסור דאורייתא, זה איסור דרבנן, מפני שזה נראה כאילו לא אכפת לו, והוא כאילו מכניס את עצמו לכתחילה למצב כזה שהוא יחלל שבת בפיקוח נפש. וזה לא נכון לעשות. אבל שלושה ימים ראשונים של השבוע, כיוון שזה לא שלושה ימים שלפני שבת, אז זה כבר רחוק. אז אף על פי שהוא, זאת אומרת, לפי דעת בעל המאור, מותר להיכנס לספינה בימים הראשונים של השבוע, אף על פי שכשתגיע שבת, הוא ייאלץ לחלל את השבת, אבל הוא לא צריך כל כך רחוק מהשבת לדאוג ל... הוא לא נראה כמתנה לחלל את השבת, כשיגיע שבת ויהיה פיקוח נפש, אז פיקוח נפש דוחה שבת. כמו שראינו, הריף משמע מדבריו, שגם שאם יהיה בוודאי חילול שבת, גם שלושה ימים לפני הראשונים של השבוע, גם השלושה ימים הראשונים הללו, אסור להיכנס לספינה, אם זה יביא אותו אחר כך לידי חילול שבת, בפיקוח, אפילו שזה בפיקוח נפש. אם כן, בעל המאור אומר שזה שלושה ימים לפני כן, כנראה כמתנה לחלל את השבת. כפי שאמרתי, הלשון של בעל המאור ודאי משמעותה שזה רק איסור דרבנן, לא איסור דאורייתא. הגמרא במסכת סוכה אומרת שבסוגיית העוסק במצווה פטור מן המצווה, אומרת מאיפה המקור שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. המקור הראשון זה בלכתך בדרך, אם אדם מחויב בקריאת שמע רק כשהוא הולך בלכת דידי, כלומר בהליכה של רשות, אבל אם הוא נמצא בהליכה של מצווה, החתן פטור מקריאת שמע. ומביאה גמרא ראיה נוספת היו אנשים טמאים לנפש אדם, זה היה בערב פסח, ולא יכלו לעשות את הפסח. מה הטומאה שהם היו טמאים? אומרת הגמרא, מי הם היו? הם היו נושא ארונו של יוסף, ככה אומר רבי יוסי הגלילי, ורבי עקיבא אומר, מישאל ולצפן היו שהיו עוסקים בנדב ואביהו, רבי יצחק אומר, נושא ארונו של יוסף היו כבר יכולים להתאר. אם מישאל ולצפן היו יכולים להתאר, כי זה היה בראש חודש, שטיפלו בנדב ואביהו, אלא הם היו עוסקים באמת מצווה שחל שביעי שלהם להיות בערב הפסח, שנאמר, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. טוב, לא משנה הסיבה מדוע הם היו טמאים, על כל פנים, מכאן הגמרא לומדת שכיוון שהם עסקו במצווה, אז העוסק במצווה פטור מן המצווה, היינו. כלומר, הם כמה ימים לפני פסח, היו עסוקים באמת מצווה. זו הסיבה שהתירה להם להתאמה, וכעת הם לא יוכלו להקריב את קורבן פסח. כלומר, עוסק במצווה פטור מן המצווה. צריך לימוד מיוחד שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. אילולא הלימוד הזה, היה אסור לאדם להתאמה ערב פסח, כי יגיע פסח, הוא לא יוכל לקיים את מצוות קורבן פסח. והאיסור הזה היה דאורייתא. כאילו זה לא היה דאורייתא, לא צריך פסוק להגיד לנו שמותר להתאמה למת מצווה, להתיר את זה. כי אילולא היה מצווה, היה אסור להם להתאמה, כי אז הם מבטלים קורבן פסח. אף על פי שהביטול יהיה באונס, ואחר כך הם טמאים. ולהתאמה מקודם, אין איסור לישראל להתאמה למתים. אבל האם הם יכניסו את עצמם למצב כזה של ביטול מצווה? אסור. אסור להכניס האדם להכניס עצמו למצב של ביטול מצווה באונס. כלומר, אסור להתאמע ערב פסח, שבעה ימים לפני פסח, אסור לאדם להתאמע, כי אז הוא יתבטל ממנו מצוות קורבן פסח. ואם ככה, אז זה בעצם דאורייתא. למה בעל המאור אומר שזה רק מדרבנן? זה מדאורייתא. אסור לאדם להכניס את עצמו למצב כזה שהוא מבטל מצווה. על כל חכמים צריכים לומר שיש הבדל בין אונס ובין פיקוח נפש. כלומר, אם אדם באונס לא מקיים מצווה, אז זה אסור להכניס את עצמו למצב של אונס, שהוא תמה והוא לא יכול עכשיו לקיים קורבן פסח. אבל פיקוח נפש, אולי זה גדר אחר, אולי נגיד, נבחון את הדבר, אולי זה דומה לעשה דוחה לא תעשה. כלומר, יש מצווה וחי בהם, מצווה לפקח את הנפש, זה מצווה גדולה מאוד, מהמצוות היותר גדולות. והם דוחות את השבת, והם דוחות את כל המצוות כולם, פיקוח נפש דוחה הכל. אז אולי זה כמו עשה דוחה לא תעשה, שבעשה דוחה לא תעשה, מותר להיכנס לכתחילה עם מצב כזה של עשה, שיתחיל לא תעשה. למשל, דוגמה של ציצית. מותר לאדם ללבוש ציצית שיש בה כליים, היינו, בגד פשטן, שעליו יש חוטי צמר, כי התחלת זה צמר, ופשטן, בגד פשטן מחויב בציצית, ואם כן מוכרחים להיות, מוכרח להיות שבגד פשטן, שאדם מקיים בו מצוות ציצית דאורייתא, זה עם צמר, זה וצמר ופשטים יחדיו. אלא מה, מה עשה? ודוחה לא תעשה, וזה אחד המקורות שעשה דוחה לא תעשה. אף על פי שהוא לא מחויב להיכנס לזה. אין לו חיוב ללבוש בגד של ארבע כנפות. אין חיוב. אם יש לו בגד של ארבע כנפות, הוא צריך לשים על זה ציצית. אבל הוא לא חייב ללבוש בגד של ארבע כנפות. יש שהוא יכול ללבוש בגד שהכנף הערבית מעוגלת, ואז הוא לא חייב במצווה הזאת, או שבכלל אין כנפות וכו'. לא חייב ללבוש בגד של פשטן, אלא כיוון שהוא מקיים מצוות עשה, המצוות עשה היא דוחה ומותר לו להיכנס לך תחילה, ואולי הוא היה יותר חזקה. יש מביאים מדברי הגמרא במסכת דמציה בדין השבת אבידה. מצוות השבת אבידה היא מצוות עשה. יש פעמים שהתורה אומרת לא תוכל להתעלם. שואלת הגמרא, יש פעמים שאתה מתעלם, כלומר לא תוכל להתעלם, אבל יש פעמים שאתה כן מותר לך להתעלם, זקן ונער לפי כבודו. ואז אומרת הגמרא, האם זה בא ללמד אותנו במקרה שכהן רואה אבידה בבית קברות והוא רוצה להשיב אותה, אז הוא פטור מלהשיב, כי יש פעמים שאתה מתעלם. אומרת הגמרא, בשביל זה לא צריכים את הלימוד הזה, כי כהן בבית כבר בית להתאמע לכהן זה עשה ולא תעשה, ובין כה וכה אין עשה דוחה לא תעשה. אני שואל את השאלה, שיטת הרמב"ן, שמצוות עשה של השבת אבידה היא מתחילה רק בשעה שאדם לוקח את האבידה בידו. כשאדם רואה אבידה ולא משיב אותה, הוא עובר בלב, לא תוכל להתעלם. אבל כשאדם לקח את האבידה, באותו רגע יש עליו מצוות עשה של השבת אבידה. אם כן, הוא רואה אבידה בבית קברות, על גבול בית קברות, כן, שזה יהיה ממש בעידלה. וכעת, אם הוא יתפוס, ירים את האבידה, הוא יתאמע. אבי אמינה של הגמרא, שיבוא עשה של השבת אבידה, והתחלו תעשה של תומת כהן. זאת אומרת שהוא ייכנס למצב, יכניס את עצמו למצב של חיוב במצווה, כי עכשיו הוא לא חייב במצווה הזאת. כעת הוא, אין עליו את המצווה של השבת אבידה. כשהוא ישיב, כשהוא ייקח את האבידה, באותו רגע הוא יהיה מצווה במצוות השבת אבידה, באותו רגע הוא גם יעבור על לא תוכל להתעלם, על תומה שעשו, שהוא נטמע בבית קברות. אומרת הגמרא, זה בין כה וכה לא צריכים בשביל זה את הלימוד שפעמים שאתה מתעלם, כי הכהן זה עשה ולא תעשה, כי יש בו גם קדושים תהיו, אז על כן גם בין כה וכה לא צריך. אבל כל פנים, אהה ואמינה של הגמרא, שעשה דוחה לא תעשה, פירושו של דבר, לא רק שאדם מחויב לקיים איזה מצוות עשה, כמו כן, תפילין או מצוות שאדם מחויב להיכנס אליהם, או נגיד מצב בפסח, אדם חייב בליל פסח לקיים מצוות אכילת מצה, אין לו מצה כשרה, דהיינו יש לו רק מצה מחדש, שזה עדיין אסור בליל ראשון של פסח, בא עשה ודוחה לו תעשה, כי הוא מחויב במצווה, תורה צוותה אותו, לא רק שהוא, לא כשהוא יוכל לקיים את המצווה, הוא מחויב לאכול. אבל בהשבת אבידה, כמו שאמרתי, החיוב להשיב עוד לא חל עליו בכלל. והלאו שלא תוכל להתעלם, הוא לא מחייב אותו לעבור בלאו, כי לאו לא תוכל לאו. אלא מה? אם כשהוא יקיים את המצווה, הוא באותה שעה הוא דוחה את הלאו, עשה דוחה לא תעשה, ונכנסים לך תחילה במצב של עשה דוחה לא תעשה. אולי זה הדין גם בפיקוח נפש. שהעשה הגדול של, של, של פיקוח נפש, הוא דוחה את העבירה, את הלאווים, ואפילו הלאווים של שבת, ואפשר להיכנס אליו לכתחילה. זה מדאורייתא. רק באו חכמים ואמרו שלא טוב מה שנראה כדוחה את השבת, זה כמתנה לדחות את השבת, זה דבר, זה לא טוב. ולכן מדרבנן לא לעשות את זה. אבל מדאורייתא מותר להיכנס לכאורה, יכול להיות, שמותר להיכנס מצב של פיקוח נפש כדי לדחות את השבת. אז זה לא כל כך פשוט, כי בעל המאור בעצמו, אולי לפני שאנחנו מתקדמים הלאה, אני רוצה לומר שההלכה נפסקת כבעל המאור. בשולחן ערוך, בסימן ריש ממ"ח, יפה מאוד הסידור כאן, אז נפסקת ההלכה בעצם גם כמו הריף וגם כמו בעל המאור. בסעיף ב' כתוב מותר להיכנס להפליג שלושה ימים קודם, אין מפליגים בספינה פחות משלושה ימים קודם השבת, אבל זה כמובן במקום שזה פוגע בעונג שבת. בסעיף ד' כתוב, אין מפליגים בספינה פחות משלושה ימים קודם השבת, אתה משום עונג שבת, שכל שלושה ימים הראשונים יש להם צער ובלבול, ודווקא למפליגים בימים מלוכים, אבל בנערות אין שום צער למפליגים בהם, לפיכך מותר להפליג אפילו בערב שבת. זה מצד דיני עונג שבת. ובסעיף ד' כתוב, היוצאים בשיירה, במדבר, והכל יודעים שהם צריכים לחלל שבת, כי מפני הסכנה לא יוכלו לעכב במדבר בשבת לבדם. שיירה יוצאת למדבר, לא פשוט. של גויים, כן? מצטרפים אליהם, לא יוכלו לעצור כי השערה, יש עם שומרים, אדם הגיע שבת, לא יוכלו לעצור באמצע הדרך, להגיד לכולם מתעכב, אז הדינו, לא יוכלו לעכב במדבר בשבת לבדם, שלושה ימים קודם השבת אסורים לצאת, וביום ראשון ובשני ובשלישי מותר לצאת. ואם אחר כך יראה לו סכנה, ויצריך לחלל שבת מפני פיקוח נפש, מותר, ואין כאן חילול. זה בדבר הרשות. והעולה לארץ ישראל, אם נזדמנה לו שיירה אפילו בערב שבת, כיוון דבר מצווה, הוא יכול לפרוס. הוא יכול לפרוס בשיירה, הוא פוסק עמהם לשבות, אם אחר כך, אחר שיהיו במדבר, לא ירצו לשבות עמו, יכול ללכת עמהם מחוץ לתחום מפני פיקוח נפש. אז אם כן, הוא פוסק כבעל המאור, ששלושה ימים לפני שבת, אסור להיכנס למצב של פיקוח נפש בשבת, אבל לפני השלושה ימים האלה מותר. בעל המאור אומר, בסוגיה בדיני מילה, הזכרנו כבר פעם את העניין הזה, נחלקו הרמב"ן ובעל המאור, אם הכינו מים בשבת, לצורכי המילה, דהיינו, היו נוהגים שאחרי המילה רוחצים את הילד במים חמים, וזה משום פיקוח נפש. נשפכו המים, וכעת צריך למול את הבן בשבת. אחר כך יהיה מצב של פיקוח נפש, ויצטרכו לחמם מים. הרמב"ן אומר, מותר למול. ואם אחר כך יהיה פיקוח נפש, ויש פיקוח נפש, אנחנו יודעים שיש פיקוח נפש, אחרי שמעלו, הילד בסכנה, מותר לחמם מים ולהציל אותו מהסכנה. מותר למול ולהיכנס למצב הזה, אף על פי שברור שאחר כך יצטרכו לחלל שבת בפיקוח נפש. בעל המאור אומר, לא. במקרה כזה שיצטרכו אחר כך להיכנס למצב של פיקוח נפש, אסור למול. ואנחנו מדברים כאן במצוות מילה. שמצוות מילה, מצד עצמה היא מצווה מאוד גדולה ודוחה את השבת. ואמרנו שלצורך מצווה בערב שבת מותר להיכנס לספינה, אף על פי שאחר כך יחללו את השבת. כי לצורך מצווה מותר, זה לא בגלל שזה מצווה, זה לא כמתנה לחלל את השבת. כי הוא הולך לסוד לצורך מצווה. וזה בכל אופן, הנראה כמתנה, לא סיבה לעכב לעשות מצווה. הווה אומר שבעל המאור מחלק בין שבת עצמה לבין ערב שבת. זה לא כמו עשה דוחה לא תעשה, כמו שאנחנו אמרנו שמותר להיכנס למצב של עשה שדוחה לא תעשה. מדורייתא אמרנו, אילו היה מדורייתא וגם אם מותר, זה היה חלק, אז בעצם גם פה אולי היה מקום לומר, עכשיו שיש מצוות מילה, אז ולהיכנס לפיקוח נפש זה כמו עשה דוחה לא תעשה, אז מה עיכוב? אולי באמת בעל המאור סובר, ויש כאלה רוצים להסביר בדבריו, שפיקוח נפש זה לא אוטרה, אלא זה דחויה. על כן, אז יש כאן שלוש מדרגות. שלושה ימים הראשונים של השבוע אין בכלל איסור, כי אדם לא צריך לחשוב על השבת, זה עוד מוקדם. ואף על פי שאחר כך ייכנס למצב של פיקוח נפש בשבת, אין בזה איסור. שלושה ימים לפני השבת בדבר הרשות אסור, כי זה נראה כמתנה לחלל את השבת, אבל לדבר מצווה מותר. ובשבת עצמה, גם לדבר מצווה, ומצווה גדולה מאוד, כמו מילה, אסור למול ולהיכנס למצב של פיקוח נפש, כי אסור להכניס את עצמו למצב של פיקוח נפש בשבת, אפילו לדבר מצווה. בואו ננסה להסיק מזה מסקנה. אז יוצא ככה. אם רופא נמצא בבית חולים לפני שבת, הוא בתורנות ביום שישי עד 3-4, אחר כך הוא לא בתורנות. למחרת הוא צריך לבוא עוד פעם בשבת, כי יש כמובן חולים שיש בהם פיקוח נפש והוא צריך לטפל בהם. האם מותר לו לנסוע הביתה, להיות בליל שבת בבית, ואחר כך הוא יחזור לבית חולים בשבת, כי מצד מצוות פיקוח נפש, או אסור לו, לכאורה, לפי מה שבעל המאור אמר, אסור לאדם להיכנס בערב שבת, להיכנס למצב כזה שהוא בשבת יחלל את השבת משום פיקוח נפש. אסור לצאת לדרך. אם הוא נמצא בבית, לא שמענו מבעל המאור שאדם צריך לעשות מעמד שלא יהיה חילול שבת. אבל כי אם עושה פעולה מסית, זה נראה כמתנה לחלל את השבת. הוא נוסע הביתה, אתה יודע שתצטרך לחזור. אז אתה נכנס למצב כזה שאתה כביכול מחלל את השבת. מתנה לחלל את השבת, וזה לא נכון לעשות. אבל אם הוא נמצא בביתו, הוא לא מתנה שום דבר, והוא כשיבוא שבת הוא חייב לנסוע, כשיגיע הזמן שהוא חייב לנסוע, יש פיקוח נפש, הוא חייב לנסוע. הוא לא חייב לנסוע בערב שבת כדי לא לחלל את השבת. זה לא כתוב בעל המאור, וזה אפילו הייתי אומר שנראה ש כך תהיה דעת שבעל המאור, אין כאן נראה כמתנה לחלל את השבת, כי הוא לא עושה שום פעולה חיובית בשביל זה. ויכול להיות אפילו שגם הריף יסכים לזה. כי הריף אומר שאסור לאדם להכניס את עצמו למסף של פיקוח נפש שבת, לא משנה מתי, אפילו בהתחלת השבוע. אבל זה לעשות פעולות אקטיביות שמכניסות אותו למצב שהוא יחלל שבת. אבל אם הוא לא עושה שום דבר, הוא בביתו, הוא יודע שבשבת יש לו צורך להיות בתורנות. הוא לא חייב לנסוע ערב שבת כדי למנוע את המצב הזה של חילול שבת בפיקוח נפש. כמה, למעט את זה, כן. אבל בעצם, לפי בעל המאור, יכול להיות יותר מזה. יכול להיות שלדבר מצווה מותר אפילו בערב שבת, כנס לשערה שנוסעת לארץ ישראל, ויהיה בשבת חילול שבת, מותר להיכנס בשערה כזאת, אף על פי שיהיה בחילול שבת. אז אם כן, אם אדם רוצה לנסוע הביתה בערב שבת, הרופא, כדי לעשות קידוש, כדי לעונג שבת, לעונג שבת למשפחתו, שאם הוא לא נמצא בשבת זה ארוחה אחרת לגמרי. זה בגדר של דבר מצווה, עונג שבת ועונג שבת עם המשפחה. אז יכול להיות שבעצם לפי בעל המאור, גם מותר לאדם לא רק, הוא לא מחויב לבוא לבית החולים בערב שבת, אלא הוא יכול לנסוע בערב שבת הביתה, משום מצווה. ואחר כך, כששבת, הוא צריך פיקוח נפש. אבל ערב שבת, הוא לא נראה כמתנה לחלל את השבת, אם זה דבר מצווה. ובאמת, כך הוא פוסק רב שלמה זלמן מאורבך. אם כי, כפי שמביאים אותו בשמירת שבת כהלכתה, הוא מביא את שני הדברים יחד. שאדם, כלומר, הוא מדבר על מצב כזה שאדם נמצא בביתו, שהוא לא צריך לנסוע, הרופא לא צריך לנסוע מראש בערב שבת כדי להיות בבית חולים. מהסיבה הזאת שיש כאן עונג שבת, ומהסיבה שהוא לא עושה שום מעשה בקום ועשה בערב שבת, לגרום חילול שבת למחר. אבל כפי שאנחנו אמרנו שבעצם לפי בעל המאור, מותר לו אפילו לעשות מעשה, כי זה מעשה של מצווה. זה לא מעשה של רשות, זה מעשה של מצווה. הגרות משה חולק על זה, ובאופן קיצוני אפילו, הוא אומר שאם רופא יודע שהוא צריך להיות בשבת בבית חולים, הוא צריך ערב שבת להיות שם, אפילו אם לא יהיה לתנאים נוחים, אפילו אם יבטל קידוש, כי זה ביטול קידוש, קידוש לא מצדיק חילול שבת. אז אפילו אם לא יהיו תנאים נוחים שם להיות בבית החולים, לא יכול לזכור חדר על יד בית חולים, הוא צריך לעשות מאמצים גדולים על מנת, כמובן כל המאמצים בתנאי שזה לא יפגע בתפקיד שלו שהוא עוסק בפיקוח נפש, אבל מבחינתו הוא צריך להתאמץ מאוד מאוד שלא להגיע למצב כזה של חילול שבת, אם מראש הוא יכול למנוע את זה. כמה שיותר לצמצם את זה. זה לא כתוב כאן בסוגיה שלנו. אולי אפילו נשמע קצת אחרת. אנחנו נמשיך בדיון, האם מותר להיכנס למצב אונס שמבטל מצווה. אנחנו ראינו שדייקנו מזה ש... העוסק במצווה פטור מן המצווה, שיש על זה לימוד מיוחד, שהוא עוסק במצווה, מותר לו לגרום לעצמו שהוא יהיה פטור ממצווה אחרת, משמע שאם הוא לא עוסק במצווה זה אסור. בעצם יש הלכה כזאת, ביורה דעה, סימן כ"ח, סעיף כ"א, שאם אין לאדם אפר לחסות את הדם, כששוחטים חיה ועוף, אז יש מצוות כיסוי הדם. ואם לאדם אין אפר במקום הזה, או יום טוב שהוא לא יכין אפר, ואין במה לחסות, מי שאין לו אפר לחסות לא ישחוט. אף על פי שבעצם, זאת אומרת, מה אנחנו לומדים מכאן? אסור לאדם להכניס את עצמו למצב, וכשהוא שחט מותר לו לשחוט. אלא מה? אחר כך תתבטל מצווה. אין לו ברירה, אין לו אפר, מה הוא יכול לעשות? אז מה, הוא לא ישחוט? הוא רוצה לאכול. כן, לא ישחוט, כדי שלא יהיה במצב כזה שהוא מבטל מצווה. אותו דבר, כתב המורדכי בשם רבי שלמה מדרויש, מי שנפסק לו חוט של טלית בשבת, אסור ללובשו. כי אם הוא ילבש את זה, הוא לובש טלית ללא ציצית. וטלית ללא ציצית זה ביטול מצווה. גם שהוא מבטל מצווה באונס, כי בשבת אסור לו לקשור, מה הוא יכול לעשות? הוא אנוס. הוא לא מבטל מצווה כשהוא יכול לקיים אותה, הוא לא יכול לקיים את המצווה הזאת. אז אסור לאדם להכניס את עצמו למצב כזה שהוא מבטל מצווה. זה אומנם דעתו של רבי שלמה מדרויש, אבל מובן בטור, שני הדברים האלה מובאים במורדכי, התור מביא את הדברים הללו. בשם ארי, שכן מותר לאדם ללבוש בגד שאין לו ציצית בשבת, מכיוון שבשבת אין מצווה לקשור, אין מצווה לקשור ציצית, ואין, אסור לקשור, אז אין מצווה, אז הוא לא מבטל מצווה, אבל מותר לו לכתחילה ללבוש בגד שאין בו ציצית, ארבע כנפות שאין בהם ציצית בשבת. מגן אברהם הוסיף על זה שגם ביום חול, אם לאדם אין בגד, לפי הדעה הזאת הוא אומר, אם לאדם אין בעיר, אין חוטי ציצית, מותר לו ללבוש בגד שיש לו ארבע כנפות למרות שאין בו ציצית. חידוש גדול מאוד, הרי הוא מבטל מצוות עשה, אז למה זה מותר לו? כלומר, כי המצווה היא, כפי שהרי מבין, המצווה היא שכשיש אדם בגד של ארבע כנפות, יש עליו חובה להטיל ציצית. אבל אם אין לו, אז אין לו. והוא מביא גם דוגמה ממזוזה. מה, לאדם שאין מזוזה, יהיה לו אסור להיכנס לבית? צריך לשים מזוזה, אבל אם אין לו מזוזה, אז מה, אסור להשתמש בבית ללא מזוזה? לא זה המצווה. המצווה היא לשים מזוזה. המצווה היא... אין כאן איסור, יש כאן מצוות עשה, לשים מזוזה, אין לו, אנוס. גם בגד, אין לו ארבע כנפות, אנוס, מה יכול לעשות? בשבת, לא יכול, בשבת אפילו זה, לא רק אנוס, אולי אפשר להגיד, הוא בכלל לא מצווה, כי התורה אמרה לו, אל תעשה קשרים בשבת. אז הוא לא מצווה בכלל בשבת לקשור. וממילא, אז הוא מותר לו ללכת עם בגד שאין בה ארבע כנפות. איך זה, האם זה סותר, זה את הדברים שאנחנו ראינו מקודם בשולחן ערוך ביורה דעה, שלמי שאין אפר, אז אסור לו לשחוט, כי אחר כך הוא מבטל מצווה. אולי לא הכרחי להגיד את זה. אולי ציצית באמת יש לה הלכה מיוחדת. כמו שאמרנו, שבציצית אין איסור להיות בלי חוטי ציצית. יש מצווה להטיל ציצית. ואם הוא לא יטיל ולא יכול להטיל, אז הוא לא עושה שום דבר לא בסדר, כי אין לו והוא לא יכול להטיל, אז הוא לא יכול לקיים את המצווה הזאת. כמו שמי שאין לו אתרוג, אז מה הוא יכול לעשות? אין לו אתרוג, אז פה אין לו חיטי ציצית, אז מה? אז אין לו חיטי, אז הוא לא עושה, הוא לא בגלל זה אסור לו להתלבש. מותר לו להתלבש, רק התורה מציבתה אותו לשים חוטי ציצית. אין לו חיטים, אז אין לו. אז המצווה הזאת לא מתקיימת, מה אפשר לעשות? הוא לא מבטא. אבל יכול להיות שבכיסוי אדם, עיקר המצווה, ייתכן, אני אומר, עיקר המצווה היא שאדם לא יהיה גלוי. שם יש איזה עניין רוחני, כן? זה אומר את המצווה לחסות בשביל שהוא לא יהיה גלוי. בציצית המצווה לשים ציצית לא בשביל שלא יהיה בלי ציצית, כי בלי ציצית זה דבר, זה אסור. זאת אומרת, זה לא עשה שעניינו לא לעבור עליו, זה עשה שכן צריך לקיים אותו, זה בציצית. אבל בכיסוי אדם, עיקר המצווה של הכיסוי זה שלא יהיה אדם גלוי. אז אם הוא שוחט ודם מתגלה, הוא מבטל, הוא מבטל את המצווה. ולכן לא יעשה מצב כזה שביטול מצווה, אף על פי שהוא לא יכול לקיים אותה, אבל הוא מכניס את עצמו למצב כזה שיש כאן מצווה שהוא מבטל אותה. כי יכול להיות, כי עיקר המצווה שם זה הכיסוי. כמו שאנחנו רואים שבעצם דעתו של רבי שלמה מדרויש, גם בציצית הוא חושב ככה, שבציצית ללכת בלי ציצית זה ביטול עשה. ולכן לא יהיה במצב כזה שהוא לובש בגד שאין לו ציצית למרות שאין לו אפשרות. זה המחלוקת כאן בראשונים. מה? כבר היה מכוסה, כבר נתקיים הדבר הזה. אם הוא כיסה בעצמו. אם הוא לא כיסה בעצמו, אם זה נקצצה לבד ונתגלה, צריך לחסות. אבל אם הוא כיסה, הוא כבר קיים את הדבר הזה, זה כבר היה מכוסה. עכשיו כבר לא מתחשבים עליו. טוב. אנחנו ממשיכים עוד נקודה. השולחן ערוך אומר שעל מצווה עוברת אדם צריך להוציא עד חומש מממונו כדי לקיים אותה. אם אין לו אתרוג, הוא חייב להשתדל מאוד מאוד לקנות אתרוג עד חומש. זה סכום גדול. אם הוא נמצא במצב כזה שמלצים אותו לעבור בלא תעשה, והוא יכול לתת את כל ממונו ולהינצל מעבירה, אדם חייב לתת את כל ממונו ולא לעבור בלא תעשה. זה ממש מסירות נפש, לתת את כל ממונו ולא לעבור בלא תעשה. חוקר רב מאיר אטלס, הגאון, מובא בקובץ שיעורים, קובץ הערות למסכת יבמות. לאדם יש מצה מחדש, או יכול לעשות מצה מחדש. חדש, זאת אומרת, תבואה חדשה שעוד לא עבר עליה הזמן שהיא תהיה מותרת, היא תבואה שגדלה אחרי פסח. ועוד לא הגיע והיא אסורה. ולקנות ישן, לקנות, להשיג קמח ישן, צריך בשביל זה לשלם עון עתק. יותר מחומש, מממונו. אם זה רק חומש, אז אדם צריך כדי לקיים מצווה, הוא צריך רק חומש. אם הוא לא... אבל אם אין ישן, אז אמרנו שעשה דוחה לא תעשה. אז מותר לו לאכול חדש, לעשות מצה מחדש ולאכול, כי עשה, דוחה לא תעשה. עכשיו, הוא יכול לקנות מהישן בסכום שהרבה יותר מחומש. האם הוא צריך להוציא עד חומש, יותר מחומש, כדי לא לעבור בה לא תעשה? כי הרי הוא לאכול חדש זה לא תעשה. או הוא לא חייב. יש לו... בשביל לקיים מצוות עשה הוא חייב רק להוציא עד חומש, יותר הוא לא חייב. וכיוון שהוא לא חייב להוציא יותר מחומש, הוא יכול לאכול מהחדש, ועשה דוחה לא תעשה. אבל לא תעשה רגע אחד, אסור לעשות לא תעשה. אם אתה יכול להוציא את כל ממונך, תוציא את כל ממונך ולא תעבור בלא תעשה. אבל הוא לא חייב בשביל לקיים מצווה להוציא את כל ממונו, הוא חייב לקיים רק להוציא חומש. אז מה יעשה אדם? כי הוא רוצה לקיים את המצווה, הוא לא מחויב לתרוח אחת יותר מחמש. אין לו, לא מקיים. אבל יש לו חדש, אז עשה את התרוחה לא תעשה. אבל כדי לא לדחות אתה לא תעשה, אז צריך להוציא את כל ממונו, אז מה יעשה? הוא מחויב להוציא את כל ממונו כדי לא להיות במצב כזה של עשה דוחה לא תעשה. הוא מגיע לידי מסקנה, נותן ככה, שהוא לא חייב להוציא אלא עד חומש. ויותר מחומש הוא לא חייב להוציא, ואז יוכל מהחדש, בגדר של עשה, דוחה לא תעשה. מה יהיה בפיקוח נפש? אם אדם יכול להוציא ממון כדי למנוע מצב כזה שהוא מחלל שבת בפיקוח נפש. אני לא יודע, יכול לזכור פעלים, יכול לעשות, לזכור מכונות, שהוא לא יצטרך לעשות פיקוח, לעבור באיסור פיקוח נפש בשבת. זה, הוא יכול להוציא על זה ממון, לתרוח, להשתדל. אנחנו כבר דיברנו על זה, ונגענו כבר בדבר הזה, מה שאמרנו, שיקרות משה אומר, שצריך מאוד להשתדל. אז לכן, זה מה שאומר היקרות משה. ובשלום זה אני אומר, ואנחנו אומר, שלא צריך להשתדל. שלא צריך להוציא הוצאות על זה. הוא מעריך בזה מאוד מאוד, הוא גם, זה מופיע דבר בשמירת שבת הלכתה, והרבה טענו עליו, והוא נשאר איתן בדעתו. שהוא מביא שבספר שמירת שבת כהלכתה, הוא כתב שמותר להדליק את האור בשביל חולה שבסכנה, אף אם אצל שכינו ישנה מנורה דלוקה, אלא שעמדתה לרשות החולה תגרום לשכן צער וסבל גדול, כגון ששכינו יושן. וגם מותר לבשל לחולה תבשילים, אף על פי שאפשר לדפוק אצל השכן, אלא להגיש לו, אולי תביא לנו את האוכל שלך, שהוא מבושל וחם, וניתן את זה לחולה, ולא נצטרך לחלל שבת. הוא אומר, אם זה לשכן יגרום צער והפסד, אז לא חייבים לעשות את זה, לעשות מאמץ, אף על פי שגם השכן חייב בפיקוח נפש. לא רק האיש שמטפל בחולה, כל אנשים חייבים לעזור לחולה ולתת לו אוכל. אף על פי כן, הוא אומר שלא צריך לעשות את להכביד על האחרים, כי מותר לבשל משום פיקוח נפש. כלומר, אדם יכול לעקוף ולמנוע מעצמו את החילול שבת, אבל אם זה גורם הפסדים או צער, לא צריך, הוא מביא ראיה. שולחן ערוך ויורה דעה, פסק הרמ"א, כהן שהולך בדרך והוא ראה מת מצווה. חייב הוא כמובן להתאמה למת מצווה. מת מצווה דוחה את כל האיסורים. אפילו אם הולך לקרל קורבן פסח, נזיר, לא משנה, כהן, למת מצווה נתמה. הוא יכול במקום להתאמה לזכור פועלים בכסף, ושהם יעשו את העבודה והוא לא יתאמה. אומר הרמ"א, אם אינו מוצא שיקברו רק בשכר, אינו חייב לזכור משלו, אלא מתאמה אם ירצה. כלומר, כיוון שיש עליו מצווה להתאמה, והמצווה, כלומר, מצווה לקבור, והמצווה לקבור דוחה את התאומה, עשה כאן גדול שהוא דוחה לא תעשה, לא צריך להשקיע כסף כדי למנוע את המצב הזה של עשה שדוחה לא תעשה. כך אומר הרמ"א. והוא אומר, פוקחזי מביא ראיות, הוא דן בדבר הזה בהרחבה גדולה מאוד, אבל אני רוצה, זה מעניין הדבר, הוא אומר, אם לא תגיד ככה, וחי בהם, שלא צריך אדם להוציא ממון, אם לא תגיד ככה, אז כל אישה מעוברת שנכנסת לחודש התשיעי, להריונה, היא צריכה לזכור חדר סמוך למקום הלידה, ולהיות שם כל השבת כדי למעט בחולי שבת. לא ראינו שעושים את זה. מעניין שהוא מביא ראיה מלא ראינו. אנשים לא עושים בסדר, אז מה, ממי הראיה? אבל גדולי ישראל לא דיברו על זה שצריכים כל הנשים שנכנסות לחודש התשיעי ועומדות ללדת, שאולי הם ילדו בשבת, שהן צריכות להיות ליד בית החולים. לא ראינו. זה מאוד מעניין הדבר הזה שהוא מביא, הוא מביא עוד ראיה. הוא אומר ביום כיפור, אנשים שחולים, שלא יכולים לצום, אפשר לפתור את הבעיה הזאת בלי לחלל את יום כיפור, על ידי הזנה מלאכותית. אפשר דרך הווריד להכניס לחולים האלה את המזון הדרוש להם, והם לא יצטרכו לאכול ולא יעשו שום איסור של יום כיפור. לא ראינו שמישהו הציע הצעה כזאת. ומחייב את החולים שלא לאכול, להימנע מלאכול ולקבל הזנה מלאכותית. סימן שבעצם לא צריכים, לא הצריכו חכמים לעשות מאמצים למנוע את המצב הזה של פיקוח נפש דוחה שבת. וזה יותר לפי דעתו אפילו מעשה דוחה לא תעשה, שבעשה דוחה לא תעשה כן צריך למנוע, כמו שאמרנו, לפחות אולי עד חומש, אבל בפיקוח נפש לא. פיקוח נפש התורה אומרת וחי בהם, ולכן אם צריכים לעשות מעשים של פיקוח נפש, לא צריכים לחפש, להוציא הוצאות כדי למנוע את הדבר הזה. חידוש גדול מאוד של מזמן אורבך, יש הרבה שערערו על זה, אבל הוא נשאר בדעתו, וזה כמובן נוגע לשורש השאלה שלנו, מה בדבר הזה, כמה, האם מותר להיכנס למצב של פיקוח נפש כדי, וכמה צריך לתמת שלא להיכנס.